קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה, KZ Radio, נקודה.net.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Rave.
So yeah, that's the voice.
The radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
שלום לכם, לי קוראים יאיר רווה, לתוכנית הזאת קוראים סינמסקופ ברדיו הקצה. היום זו תוכנית מספר 395, יום רביעי, 19 ביולי 2023, א' מנחם אב, תשפ"ג, ראש חודש מנחם אב, חודש טוב. אומרים שמשנכנס אב ממעטין בשמחה. אז נמעט, אבל בשמחה. את סינמסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל. תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים שיש שם. תכנים מנוגנים, תכנים כתובים, כל ההפקה שקורה פה מאחורי הקלעים, תודה לצוות שעושה את זה. ותודה לכם, ותודה לקוואמי. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו קצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה דברים שאנשי הסינמטק חושבים שיענו אתכם, אז הנה סינמסקופ ברדיו קצה בשבוע הקרוב. ומחר, יום חמישי, מתקיים יום הגלידה הבינלאומי, ותוקרן בסינמטק טרילוגיית הקורנטו של הבמאי הבריטי אדגר רייט. כינויה של הטרילוגיה מבוסס על רפרנס לגלידת הקורנטו, שמופיע בכל סרט בצורה שונה. הקנה הראשונה בחמש וחצי תהיה של מטל אמיתים, קומדיית אימה שנונה על מתקפת זומבים. לאחר מכן בשבע וחצי הוקרן שוטרים לוהטים. עוד קומדיה נהדרת, מצחיקה וחכמה על שוטר שנשלח לכפר המשעמם ביותר באנגליה, אבל סדרת רציחות מסתוריות מאפשרת לו להוכיח את כישוריו. ולסיום, בשעה 10 הוקרן סוף העולם, קומדיית מדע בדיוני על ארבעה חברים שיוצאים להשלים סבב ברים שערכו לפני 20 שנה, אבל בזמן מרתון השתייה הם מגלים כי על העיירה השתלטו חייזרים. כלומר, יש פה שלוש פרודיות על שלושה ז'אנרים, סרטי זומבים, סרטי שוטרים, בדי קאפ, בדי מוביז, וסרטי חייזרים. סרטים נהדרים, נורא מצחיקים, עם סיימון פג ואתגרה את השיתוף פעולה הנהדר שלהם. עוד בסוף השבוע, ביום שבת, בשעה 5, תוקרן הקלאסיקה שיר עשיר בגשם, ללא ספק אחד מהסרטים הנפלאים שנוצרו ואחד המיוזיקלס הטובים ביותר בתולדות הקולנוע. מעטלה קומית, מעולה, מתרחשת על קו התפר שבין הראינוע לקולנוע המדבר. מתוך העלילה הזאת, שעוסקת בניסיון למצוא את הנערה שתדובב כוכבת ראינוע בעלת קול חורק במיוחד. זו ללא ספק המיוזיקל השלם ביותר, שילוב נדיר של התפתחות עלילתית מלאה ומרגשת לבין קטעי מוזיקה ומחול סוחפים פשוט בלתי נשכחים. שיר השיר בגשם, בשבת ב-5. והנה משהו שקורה ביום ראשון, ביום ראשון בערב בסינמטק תל אביב, סדרת הקרנות חדשה הקרנות ותובנות בעקבות ספרו של קוונטין טרנטינו, סינמה ספקוליישנס. במסגרת הזאת, הערב הראשון, יוקרן הסרט בולית עם הרצאה. עכשיו אני אוסיף פה, כי הם לא כתבו את זה, זה עוד רגע נדבר על זה, זה משהו שאני עושה שם בסינמטיק. בולית, המשימה החדשה של פרנק בולית, הבלש, נראית שגרתית, הגנה על עד מפתח של משפט חשוב, אך לפני שהלילה יורד יש מתנקש, העד גוסס והבלש הקשוח בולית לא ינוח עד שהיורים ומי שעומד מאחורים יתפסו. מותחן פעולה חד, מהיר ותזזיתי, כאלה למסורת המקווינית, סטיב מקווין, של סוף שנות ה-60, זכה בפרס האוסקר על העריכה. אתם, אז הנה סינמסקופ ברדיו קצה, זוכים לכרטיס הנחה בסרט הזה, בעלות של 15 שקלים בלבד, בהזנת קוד ההטבה KZ23. KZ23, באתר הסינמטק, ואתם רואים את בולט וההרצאה שלי לפני הסרט, ביום ראשון בערב, 15 שקלים בלבד, KZ23. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה, וסרטים נוספים והכרטיסים שלהם, באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. עוד רגע נדבר קצת יותר בהרחבה על הדבר הזה שאני עושה עם הספר של טרנטינו, וכאמור, זה יקרה פעם בחודש, ואני מקווה שבכל חודש תוכלו להיכנס לשם ב-15 שקלים בלבד. וגם סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות מעלה, בית ספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, אתם יכולים לחשוב גם על מעלה, זה במרכז ירושלים, אני מלמד שם, אם זה עוזר לכם לקבל החלטה, או אם אתם רוצים להתייעץ, אתם יכולים לפנות אליי, ואני אעזור להסביר לכם, או לקפוץ לבית הספר, יש שם ימים פתוחים, או להיכנס לאתר, מעלה.co.il. ההרשמה בעיצומה, אני חושב שאומרים את זה. נכון, זה מה ש... זה מה שקורה. אז בחלק הראשון נדבר על הספר של טרנטינו, סינמה ספקוליישנס, וספציפית על הסרט בולט, וגם קצת על הרי המזוהם. בחלק השני נדבר על אופנהיימר, הסרט החדש של כריסטופר נולן. בשבוע שעבר דיברנו על משימה בלתי אפשרית 7, נקמת המוות, חלק ראשון. ואחד הדברים ששמנו לב, בגלל שהנס זימר לא הלחין את ה... את הסרט, זה היה מאוד בולט כמה המוזיקה המקורית של הסדרה המשימה בלתי אפשרית של ללו שיפרין, כמה היא נוכחת שם, ואנשים כזה נזכרו, איזה נעימת נושא נהדרת, ללו שיפרין יצר וכתב בזמן אמת. אז ללו שיפרין כתב הרבה דברים להרבה סרטים. בין השאר לבולט. אוקיי, אז לפני כמה שבועות יצא לאור ברחבי העולם, זמין גם בארץ, ספר שנקרא Cinema Speculations, ספקולציות סינמטיות, מאת קוונטין טרנטינו, זה סרט נון-פיקשן, ספר נון-פיקשן, שבו הוא כותב על הספרים, על... אני הולך להתבלבל כל השיחה הזאת, זה בין ספר וסרט, אז תעשו חפש החלף ותחליפו ספר בסרט, שבו הוא כותב על הסרטים שהוא ראה כילד וכנער ושבדיעבד השפיעו עליו מאוד, על קוונטין טרנטינו המבוגר. סרטים שהוא ראה לרוב עם אמא שלו, או לבד איתה, או כשהיא הייתה לוקחת אותו, כשלא היה לה בייביסיטר, לדייטים שהיא הייתה יוצאת אליהם. וברוב המקרים הוא כותב במפורש שהוא היה ממש צעיר מדי בשביל לראות את הסרטים האלה, שהיו אלימים מדי, מיניים מדי, קיצוניים מדי, ויכול להיות שזאת הסיבה שמותירו עליו רושם כל כך גדול. הספר הזה נהדר, אני נורא נהנה ממנו, ממש ממש נהנה לקרוא אותו, ותוך כדי הקריאה, שזה כל פרק הוא מתמקד באיזשהו סרט, וגם הזיכרונות שלו מהסרט בזמן אמת, איך הוא ראה את זה כשהוא היה... ילד, הוא יליד 63, טרנטינו, כלומר, כשהוא ראה, כשבולט יצא, זה 68, הוא היה בן 5, אז הוא לא ראה את זה כשהוא היה בן 5, אבל הוא כן ראה את זה כשהוא היה בן 8 או 9, כי בימים ההם, לפני ימי הוידאו, אז סרטים חזרו להקרנות חוזרות, בייחוד הסרטים המצליחים, להקרנות חוזרות בבתי הקולנוע. אז כשהוא היה רואה סרטים שהוא ראה בן 8 ל-9, 10, 11, והותירו עליו רושם או טראומה, ושבדיעבד הוא מבין שהם השפיעו עליו. אז תוך כדי שקראתי את הספר, וחלק מהסרטים אני מכיר טוב וראיתי יותר מפעם אחת, חלק לא הכרתי. ואז התחלתי להגיד, רגע, אני רוצה לראות את הסרטים שוב, או לראות את הסרטים לראשונה, ואז התחלתי לחפש איפה יש אותם, יש אותם ב-VOD של יס, יש אותם אולי במובי, אולי יש אותם בדיסני פלאס, אולי יש וזה. לא, מאוד קשה למצוא סרטים ישנים, קלאסיים, בסטרימינג. אולי בקריטריון קולקשן, ערוץ קריטריון, אבל אין לנו אותו בארץ, אז זה גם משהו שקלטתי תוך כדי, שנדמה לנו שהיום הכל זמין לנו, ולא, לא הכל זמין לנו, יש לא מעט קלאסיקות מפורסמות, לא נידחות, שעדיין מאוד קשה להשיג ולראות אותם במתי שרוצים. אז שלחתי מייל לאנשי הסינמטק, סינמטק תל אביב, דנה מורג, המנהלת האומנותית ופיני שץ מנהלת התוכניה, ושאלתי אותם, תגידו, אלה הסרטים שטרנטינו כותב עליהם, זה, יש לכם דרך להשיג את הסרטים האלה? הם חשבו, הם בדקו, הם חיפשו, הם מצאו, ואז אמרו, כן, יש, אפשר להשיג אותם, הם זמינים, אפשר לזה. ואז הגינו את הרעיון שנקרין את הסרטים פעם בחודש, את אחד הסרטים שטרנטינו כותב עליהם, ואם קראתם את הספר, אני חושב שמאוד תהנו לבוא לראות אותם בעקבות הדיבור עם טרנטינו, ואם לא קראתם את הספר, אני אעמוד שם רבע שעה לפני כל סרט, ותן לכם איזשהו בריף, על מה טרנטינו כותב עליהם, מין סוג של תרגום לייב של, של הספר, שאני לא רואה סיטואציה שבה מישהו יתרגם ספר כזה לעברית, אז נעשה את זה, לא הקדמה על מה זה בולית, ומי זה סטיב מקווין, ומה הסרט הזה, אלא מה כותב טרנטינו על הספר, כלומר, אם קראתם את הספר, אני אנסה שזה יהיה לכם מעניין בכל מקרה, אבל יכול להיות שאתם, שזה קצת יחזור על מידע, שיש לכם, אם לא קראת את הספר, אז אני חושב שזה יהיה לכם מאוד מאוד מעניין, כי יש לטרנטינו תובנות נהדרות. בין השאר, זה מעין איזשהו סוג של, הייתי קורא לזה ספר, ספר נספח ל-Easy Riders ו-Aging Bull. כשכתבתי לאנשי הסינמטק בפעם הראשונה על הרעיון הזה, אז הם אמרו לי, זה היה לפני כמה חודשים, אמרו לי, רגע, אנחנו עושים סדרת סרטי שנות ה-70, על פי Easy Riders ו-Aging Bulls. ואז השווינו את הסרטים, ראינו שאין אף חפיפה, אין אף סרט שחופף בין הספר הזה לספר הזה, נראה לי שזה לא מקרי. נראה לי שטרנטינו באופן מובהק בחר סרטים שפיטר ביסקין בספר שלו פחות מתעסק בהם. חלקם כי הם לא בתוך הקנון, וחלקם כי הם לא מתוך איזושהי סוג של תפיסה אוטריסטית. Easy Riders ו-Aging Bulls מגיע מתוך תפיסת עולם מוטריסטית, שבאו כמה יוצרים מאוד מאוד דומיננטיים, וכבשו את הוליווד, ועשו בה כרצונם, נכשלו, או הצליחו, אבל צברו את הכוח הזה בשביל לשנות את המשחק. והספר מתמקד בהם, בפרנסיס פורד קופולה, ובסקורסזי, ובספילברג, ובפיטר בוגדנוביץ'. והגישה של טרנטינו באופן מעניין, היא גישה לא אוטריסטית, אפילו הייתי אומר אנטי-אוטריסטית. מבחינה הזאת, טרנטינו קצת מיישר קו עם הגישה הביקורתית של פולין קייל. אם ניקח, אם פיטר ביסקין ואיזי ריזס ואיג'ינג בולס יותר דומה לתפיסת העולם של אנדרו סאריס, אז טרנטינו מגיע מתפיסת העולם פולין קייל, והוא מתייחס אליה, מדבר אליה. ויש גם משהו בכתיבה שלו שקצת מזכיר את פולין קייל, בכתיבה, בזה שהוא כותב מאוד על החוויה שלו כצופה, על חוויית הצפייה. זה גם איזשהו סוג של כתיבה שהיא לא אינטלקטואלית. עוד רגע ניגע בדבר הזה. לכן, כשאני קורא את הספר ומבין שיש משהו בכתיבה שלו ובתפיסת העולם שלו, וגם בהנאה שלו מהסרטים, שמזכירה את פולין קייל, זה עניין אותי, כי אז, תוך כדי הקריאה, התפרסמה הידיעה שהוא הולך לביים סרט נוסף, כותב ומביים סרט נוסף שנקרא The Critic. שאני לא יודע אם זה המבקר או המבקרת, אבל זה כאילו סרט על מבקרת קולנוע, מבקר קולנוע בשנות ה-70. אמרתי, אוקיי, זה יהיה מעניין, כי אני מרגיש את האהבה שלו לביקורת קולנוע, ולסוג מסוים של ביקורת קולנוע. ביקורת קולנוע שמעריכה את חוויית הבטן בצפייה, ולאו דווקא את חוויית השכל. דבר נוסף שיש בספר הזה, שהוא מרתק, זה שיש בו, זה ספר כמעט דוקומנטרי, זה לא רק ממואר שלו על איך הוא כנער וכילד חווה את הסרטים בפעם הראשונה שהוא רואה אותם, אלא מביט בהם במבט לחום ומנסה להבין מה היה בהם שכל כך גרם להצליח אצל הקהל או להצליח אצלו. והוא ממש מרים טלפונים ומדבר עם, עם, עם אנשים, וזה, אז יש גם רפורטאז'ה, יש ממש כזה עבודת, עבודת מחקר מסוימת, זה לא סתם חוויותיי, כן, I lost it in the pictures, אפרופו הספרים שכתבה פולין קייל, אלא ממש כזה ניסיון לדבר עם האנשים שעוד שרדו מהתקופה הזאת, ולבדוק מה, איך הם מסבירים את הדבר הזה. אז כשהוא מדבר על בולית, בולית סרט של, של פיטר יייטס, במאי בריטי, שלא עשה סרטים טובים כאלה ואחרים, אבל שוב, לא עותר, מישהו שלפעמים הצליח לו, מישהו שפחות הצליח לו, מישהו שלפעמים עשה סרטי אקשן, מישהו שלפעמים עשה דרמות, דרמות בריטיות, דרמות תקופתיות, במה היא מאוד מאוד מעניין ומאוד מוכשר, אבל, אבל בהחלט לא עותר, ובהחלט לא מישהו שצבר לעצמו לא הון ולא כוח בהוליווד החדשה, ולכן זה מההתחלה ועד הסוף סרט של המפיקים ושל ושל סטיב מקווין. והדבר המעניין הוא שטרנטינו נותן קרדיט להצלחת הסרט לאשתו או אשתו לשעבר של סטיב מקווין, ניל מקווין. והוא אמר שהוא אומר שם מפורש שאחת הסיבות שסטיב מקווין בסוף שנות ה-60 כל כך הצליח אצל הקהל זה כי הייתה לו את ניל מקווין, אשתו, שקראה עבורו את הסרטים, הוא שנה לקרוא, הוא רק רצה מכוניות, זה מה שעניין אותו, אז הסוכן שלו מיין לו 10 תסריטים, שלח אותם אליו הביתה, אשתו קראה את 10 תסריטים, ובחה מתוכם 2, ואת 2 אלה הוא קרא, ואז הם היו מדברים ביניהם מה עדיף לו לעשות, כשהוא רצה דברים קולים, דברים שיצליחו, ודברים שיש בהם מכוניות. והוא מראיין שם את ניל מקווין, והיא אומרת שהוא לא רצה לעשות את בולית. למה הוא לא רצה לעשות את בולית? תזכרו, הסרט יוצא ב-68, כלומר שההפקה היא ב-66-67, וזה ימי ההיפים, ימי הקאונטר קולצ'ר, תגובת הנגד לממסד, וסטיב מקווין הזדהה עם ההיפים, והזדהה עם קיץ האהבה של 67, והתחיל ללכת עם עם חרוזים סביב צווארו, כדי להראות שהוא היפ, שהוא בעניין הזה של, של ההיפים, והוא חשב שזה יהיה, אם זה הקהל שלו, וזה הקהל שהוא רוצה שימצא, למצוא חן בעיניו, זה יהיה לא קול לגלם שוטר, לגלם בלש, זו התקופה הזאת שבה אנחנו רוצים לצאת נגד הממסד, ולא לייצג את הממסד. והיא מספרת שהייתה צריכה לשכנע אותו לעשות את הסרט הזה, ולהסביר לו שפרנק בולית, הדמות שמגלם, הוא אמנם שוטר, אבל הוא שוטר מסוג אחר, הוא שוטר שהוא עושה הכל ההפך מהממסד, הוא שוטר מורד, הוא שוטר שלא משחק לפי הספר, הוא שוטר שמתאים לתקופה הזאת, הוא שוטר כפי שאולי ההיפים היו רוצים לראות שוטרים שלא משחקים על פי החוקים ועל פי הכללים, ולכן הוא השתכנע לעשות את הסרט, זה שיש שם גם את אחד ממרדפי המכוניות בסן פרנסיסקו הכי מפורסמים והכי משפיעים בתולדות הקולנוע. אתם תראו ציטוטים למרדף הזה עד The Rock של מייקל ביי, הפריצה לאלקטרז. כל פעם שיש איזשהו מרדף מכוניות בסן פרנסיסקו מאז 68, יש שם איזשהו סוג של מחווה או לוורטיגו מ-58 של 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 היצ'קוק, או לבולט של עם סטיב מקווין ושל פיטר יייטס מ-68. סרט שכאמור זכה באוסקר על, על עריכה, ומאז נהיה מעין איזשהו סוג של מוסכמה כזאת שסרטי אקשן זוכים באוסקר על עריכה, שזה הארון הזה. ובאמת אחד מאבות המזון של סרטי האקשן, של בלש קשוח שפשוט רץ קדימה, והוא רץ והולך מכות ועם מגרופים ועם מכוניות, ואני חושב שהרי לא מעט מסרטי האקשן שאנחנו מכירים כיום, היסוד שלהם נמצא בבולית. עד כדי כך שאותם מפיקים עשו כמה שנים אחר כך את הרי המזוהם. והרי המזוהם זה הפרק השני בספר של טרנטינו. הבמה הוא דון סיגל, הכוכב הוא קלינט איסטווד. בין השורות אני קורא איזה שהוא מעריץ את דון סיגל, ולא כל כך אוהב את קלינט איסטווד. כלומר, אם טרנטינו יבוא לאחת ההקרנות, שוב, זה נעשה בלי קשר אליו, אני לא מכיר אותו, לא דיברתי איתו, ראיתי שהוא מסתובב בעיר, ואני יודע גם שהוא מודע לתוכניה של סינמטק, כי היו סרטים של מריו בבא שהוא בא לראות בסינמטק כאחד האדם, אז אם יהיה משהו מהסרטים האלה שהוא רוצה לבוא לראות, אז כמובן שיש פה איזשהו סוג של מלכודת, הפללה לטרנטינו, תבוא להקרנות שלנו, שזה לא מזיק, אבל אם הוא יבוא, אז אני ארצה לשאול אותו על התחושה שאני מקבל בין השורות כשהוא כותב על הסרטים שבהם קלינט איסטווד משחק, שהוא לא כל כך אוהב אותו. הוא מאוד אוהב את סטיב מקווין, הוא לא כל כך אוהב את קלינט איסטווד, ככה אני מתרשם, אבל מאוד אוהב את דון סיגל, ודון סיגל הוא כוכב בעיניו. והרעיון שהרי המזוהם הוא מעין המשך להצלחה של בולית. כאמור, אותם מפיקים שלוקחים נוסחה דומה באותה סן פרנסיסקו, ושוב שוטר שמשחק נגד החוקים, נגד הכללים, שובר את הכללים, שובר את החוקים, ויוצר איזשהו סוג של משהו חדש בפני עצמו. עכשיו, גם פולין קיי לא אהבה את קלינט איסטווד, ירדה על אנדרו סאריס וכל אלה שהריצו את קלינט איסטווד ויצרו, הפכו אותו לאותר. ובעיקר המבקרים של אותה תקופה, אבל זה הוא כן מתייחס, וזה היפה, הפער בין טרנטינו הילד שרואה את הסרט בפעם ראשונה ובין טרנטינו המבוגר, הוא מתייחס לפוליטיקה של הרי המזוהם, כי הרי המזוהם נתפס כסרט פשיסטי, כסרט שבו המשטרה אין לה אלוהים ואין לה חוקים ויכולה לעשות מה שהיא רוצה, והיא בעיקר מאוד מאוד גזענית ולא מסתירה את הדבר הזה, ופולין קייל יצאה מאוד נגד זה, וטרנטינו משדר פה על תדר כפול, כי הוא, וזה, אני חושב שזה מה שיפה בספר שלו, כי הוא כותב את זה קודם כל נקודת מבט של ילד, והילד לא מודע לפוליטיקה ולא מודע לגזענות, הוא רק מודע לזה של האם הטובים ינצחו או הרעים ינצחו, וכמה קשוח זה הולך להיות וכמה אלים זה הולך להיות, אבל במבט לאחור הוא מנסה להתמודד עם זה שאלף אהבתי את זה כילד, ובית מה אני אומר על זה כיום, ואז הפרשנות הפוליטית שלו, על זה נדבר כשנדבר על הרי המזוהם ב-11 בספטמבר, הפרשנות הפוליטית של טרנטינו את הרי המזוהם מאוד מעניינת. שנכון, הרי המזוהם הוא גזען, כן, הוא ממש עושה טרגטינג לשחורים, אבל שיש איזשהו סוג של אקט חתרני שהוא עושה בסרט הזה כדי לחשוף את הגזענות של הממסד יותר מאשר את הגזענות של הסרט. והוא אומר משהו מאוד יפה על דון סיגל בהרי המזוהם, שדון סיגל הוא נותן כזה ביוגרפיה של דון סיגל, שהוא צמח כבמאי סקנד יוניט. במאי שמביים את קטעי האקשן של סרטים של במאים אחרים, כל מיני במאים שאנחנו לא מכירים את שמם ושלא נכנסו לפנתיון ולקנון, ושאנחנו לא מזהים איזשהו סגנון מסוים, אבל הם עשו סרטי פעולה וסרטי אקשן בשנות ה-60, אבל מי שבפועל, עשה ביים את קטעי האקשן, זה לא הבמאים עצמם, אלא דון סיגל. ואז הוא אומר שם, שכשדון סיגל מגיע לביים את הסרטים שלו, ובייחוד את הרי המזוהם, שזה פסגת היצירה שלו, אז הוא אומר, דון סיגל didn't direct action, he directed violence. כלומר, הוא לא מביים סרטי אקשן, הוא מביים אלימות. כלומר, יש פה איזשהו משהו שמבין, שאנחנו לא עושים את זה סתם בשביל ההנאה של הצופים, אלא יש פה ייצוג של אלימות, כי המציאות אלימה, ואז יש פה איזשהו אקט שהוא מצד אחד מאוד רגרסיבי ורוויזיוניסטי של להקסים את האנשים עם האלימות, מצד שני לחשוף את זה שהממסד הוא יצור אלים ושאפשר ואולי צריך להתקומם נגדו. אז הוא לא אומר שדון סיגל היה כאילו מאיזשהו סוג של ליברל שחושף את האלימות, אבל כן שיש לסרטים על איזשהו סוג של תוקף, בדיעבד הוא רואה את זה, איזשהו תוקף פוליטי שאפשר להתייחס אליו ולהגיב לפוליטיקה של התקופה של 1972 והגזענות הממוסדת שהייתה שם. זה מרתק, זה נורא כיף לקרוא את זה, זה מצחיק, זה משעשע, וכאמור, זה גם מלא באינפורמציה של חלקה, הוא חוקר וחלקה הוא ממש מדבר עם אנשים מהתקופה, ואלה הדברים שאני אנסה להציג, את האנקדוטות היפות והטובות מהספר, אני אנסה להציג לפני כל הקרנה. אז זהו, אז ביום ראשון בתשע בערב, 23 ביולי, יום ראשון הקרוב, 23 ביולי, תשע בערב בסינמטק, סינמטק אחד, בולט על מסך גדול, עותק חדש, דיגיטלי, יפה, עם הקדמה שלי של כמה דקות, בעקבות הספר של טרנטינו, אם הוא יבוא, קוונטין, אם אתה שומע את זה, אם תבוא, אתה תוכל לעשות את ה... את ההקדמה במקומי, אני אשמח, אני, כל מה שיש לי לספר זה לספר את מה שאתה, סיפרת. אז זהו, אז בואו ליהנות ממשהו שקרה לפני 55 שנה, ועדיין, מאבות המזון של, והיסוד של סרטי האקשן, שרואים אותם עד היום, כולל משימה בלתי אפשרית 7, שעליה דיברנו, על הסרט הזה דיברנו ב... בשבוע שעבר. ועכשיו, סרט אחר. רקע הנס זימר מתוך האביר האפל של כריסטופר נולן. אני מזכיר לכם שהתוכנית הזאת נפתחת כבר שנתיים עם קטע מהפסקול של הסרט הקודם של כריסטופר נולן, טנט. וכל זה כדי להגיד שאני הולך לדבר עכשיו על אופנהיימר, הסרט החדש של כריסטופר נולן, אבל הפסקול שלו עוד לא יצא, אז אני לא יכול לנגן לכם עדיין את הפסקול ברקע של לודוויג גורנסון לאופנהיימר, אז אנחנו נשמע קטעים מפסקולים אחרים של, של כריסטופר נולן בזמן שאני אדבר. ראיתי את הסרט ממש לפני כמה רגעים בקונטקסט כזה, שזה עוד לא מאוד מעובד, אני אנסה לזרוק כמה דברים על הקיר, מחשבות שהיו לי תוך כדי הצפייה ותוך ואחריה, ונראה מה יתגבש מתוך הדבר הזה. א', אם הסרט, שוב, הסרט עוד לא יצא, הוא יוצא מחר בכל העולם, אז אנחנו תכף נראה איך תהיה התגובה הכללית אליו, אבל אם יהיה איזשהו סוג של בז גדול סביבו, גם מבחינת קהל, גם מבחינת מבקרים, זה יכול להיות סרט שיזכה באוסקר. כלומר, יש פה את התוכן ואת הפוליטיקה ואת המשמעות ואת העשייה הקולנועית שיכולה להפוך את כריסטופר נולן סוף סוף לזוכה אוסקר. שוב, יש פה הרבה הסתייגויות, אנחנו רק ביולי, רק אמצע השנה, ובשנים האחרונות הסרטים שזוכים באוסקר הם לא סרטי אולפנים הגדולים ולא סרטי הקיץ, אלא דווקא הסרטים הקטנים יותר, או סרטים של סטרימינג, או סרטים שמגיעים מפסטיבל סנדנס, או מאחד מפסטיבלים אחרים. עם כל ההסתייגות הזאת, יש פה חומר אוסקר, כלומר, אם אני שואל את עצמי למה כריסטופר נולן עשה את הסרט הזה ועשה את הסרט כמו שהוא, אז אני יכול לחשוב על אוסקר, זה גם מאוד מתחבר למה שהסרט אומר, על החיפוש אחר הכרה, הרצון בזה שלקבל איזושהי הכרה על הדברים שאתה עושה, ואולי פעם אחת בחיים לא להיות שנוי במחלוקת. זה נקודה אחת. שתיים, זה מי שבא לראות את הסרטים של נולן, כי יש בהם הרבה מאוד אקשן ומרדפים ואפקטים, ואיזשהו סוג של פעלולי מדע בדיוני, פעלולים תסרטיים של מדע בדיוני וכן הלאה, אז זה לא הסרט, זה יחסית סרט סטנדרטי בעשייה שלו, ביוגרפיה אמיתית של מדען אמיתי ששינה את פני אמריקה ואת פני העולם, קוראים לו רוברט אופנהיימר. האיש המציא את או בנה או פתח את פצצת האטום, ויחסית לסרטים של כריסטופר נולן, זה סרט סטנדרטי, פשוט ביוגרפיה. יש את משחקי הזמנים שהוא אוהב לעשות ממילא, גם בזה עוד רגע ניגע, אבל זו ביוגרפיה של בן אדם, ובן אדם שאנחנו יודעים מה הוא עשה, אבל גם מאוד שנוי במחלוקת, גם בזמן אמת וגם בדיעבד. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. אני חושב שזה לא מקרי שבשנים האחרונות כריסטופר נולן מנסה להתעסק עם ההיסטוריה במלחמת העולם השנייה. אני חושב שהוא, א', זה איזשהו סוג של התבגרות, הוא עשה את דנקרק לפני שני סרטים, סרט הלפני האחרון שלו, ועכשיו את אופנהיימר, של סרטים שמתרחשים במציאות הזאת של מלחמת העולם השנייה. אני כן חושב שזה מגיע מהרצון הזה, א', להתעסק עם ההיסטוריה, ומה יש לא להגיד על ההיסטוריה, וגם להגיד את זה, אוקיי, הוליווד, עשיתי לכם מלא כסף, אולפני וורנר, הבאתי לכם את בטמן, יחייתי לכם את הז'אנר של סרטי הקומיקס, עכשיו אני רוצה גם קצת את ההכרה היותר ממסדית. אני חושב שזה גם לא מקרי, שאת הסרט הזה הוא לא עושה עם אולפני וורנר. אני חושב שהשידוך של וורנר ברדרס עם כריסטופר נולן הזכיר לי, זה נסגמר, כן, הם רבו, הם נפרדו, אבל הזכיר לי את שיתוף הפעולה שהיה לוורנר ברדרס עם קובריק. איזשהו סוג של קארט בלאנש, שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, באיזה תקציב שאתה רוצה, אנחנו רוצים להיות שותפים לעסק הזה שלך, לעשות את מה שאתה עושה, מתוך הבנה שרוב הסרטים מצליחים, והסרטים שפחות מצליחים, ההצלחה של האחרים יחפו על ההצלחה הזאת, ובכל מקרה, בטווח הארוך, הם הבינו שכריסטופר נולן הוא מישהו שלא יפסיד להם כסף, וטוב להיות משויכים עם במאי שהוא עותר, ובמאי שעושה יצירות מופת. הם הסתכסכו סביב טנט, כשאני מדברים על הקורונה, אז הקורונה, ככה, מיליוני אנשים מתו מהווירוס, אבל אחד הדברים שקרו בקורונה זה מה שמת בקורונה זה שיתוף הפעולה של וורנר ברדרס וכריסטופר נולן. הם הסתכסכו סביב ההפצה של טנט, הוא סירב להוציא את זה בזמן הקורונה, רצה שהם יחכו עם זה, הם הוציאו את זה גם לבתי הקולנוע, כשבתי הקולנוע היו סגורים, וגם לסטרימינג, הוא אמר לא עלה לדעת, זה גם בניגוד כנראה לחוזה שהיה להם, טרק את הדלת ועבר לאולפני יוניברסל, ואז יהיה מעניין אם דווקא ליוניברסל יקבלו בסוף את הסרט שלו שיזכה באוסקר. אבל גם מצד שני, הם קיבלו סרט יחסית קטן בקנה מידה של כריסטופר נולן, אמנם מצולם במצלמות IMAX בפילם 65 ו-70 מילימטר, ומאוד גרנדיוזי מבחינת העשייה ועריכת הסאונד והמוזיקה, אבל בסופו של דבר זה סרט שהוא חציו מדע, והחצי השני שלו זה איזשהו שימוע בקונגרס. כלומר, סרט ששעה וחצי מתוכו, זה אנשים יושבים בחדר, וקצת כמו דרמה משפטית, שמנסה לפענח ולנתח בדיעבד את ההיסטוריה כפי שהייתה. ככה הסרט מתחיל, אין פה שום ספוילר, הסרט מתחיל עם השימוע. מהבחינה הזאת, צריך להגיד, בתחילת השבוע ראיתי את גולדה של גיא נתיב, אנחנו נדבר עליו בעוד חודש כשהוא יוצא בבתי הקולנוע, אבל גולדה בנוי בדיוק כמו אופנהיימר של כריסטופר נולן, שזה די מדהים הדבר הזה. שני הסרטים שמתחילים בזה שבן אדם שההיסטוריה זוכרת לא לטובה, עומד מול ועדת חקירה ומקריא הצהרה, ומההצהרה הזאת אנחנו עוברים לפלשבק ושומעים את הסיפור מסופר בדיעבד. מה שכריסטופר נולן עושה זה בגלל שהוא איש שעובד על מבנים, הוא מחלק את שני הנתיבי העלילה האלה לשני חלקים ונותן להם כותרות. החלק הראשון שאיתו אנחנו מתחילים בהווה של הסרט, שהוא 5 שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, כלומר אנחנו נמצאים בערך ב-1950, השימוע בקונגרס, כלומר יש שם שני שימועים, לא ניכנס לדקויות של שימוע א' מול שימוע ב', שימוע אחד יותר רשמי, שימוע שני פחות רשמי, ולזה הוא קורא פישן, כלומר, ביקוע. והחלק השני שבו חוזרים לאחור, מספרים את הסיפור של רוברט אופנהיימר, מתחילתו, כלומר, כמדען צעיר שהולך וחוקר את הדבר הזה, נקרא פיזיקת הקוונטים, ומגיע בסופו של דבר לחקר האטום, סיפור שמתחיל בשנות ה-20, ויגיע עד 1945, זה הפלשבק של הסיפור, לזה הוא קורא פיוז'ן. פישן ופיוז'ן, אנחנו עוד רגע נלמד על ידי הסרט, הסרט יסביר לנו את הדבר הזה שאלה השני היסודות שמהם בנויה פצצת האטום, קודם כל צריך לבקע את האטום, ואחר כך יש איזשהו סוג של, יש את הביקוע ואת ההתכה. לא בטוח שלמדתי איך בונים פצצת אטום עד סוף הסרט, אבל כן הבנתי שאלה שני הדברים האלה של אחד הפירוק ואחד ההרכבה של הדברים האלה. אז הסרט מתחיל מהפירוק, כלומר לוקחים את ההיסטוריה ומפרקים אותה, והוא חוזר אחורנית ואז לוקח את ההיסטוריה ומרכיב אותה מחדש, ומספר איך הגענו לדבר הזה, איך אופנהיימר גויס למטרות המלחמה, למה הוא הסכים להיות מגויס, למה הוא הסכים לקחת, לעשות את מה שאלברט איינשטיין ונילס בור סירבו לעשות. לקחת את הפיזיקה, פיזיקת הקוונטים שהייתה עבורם תיאוריה, ולהפוך אותה לא רק לפרקטיקה, לא רק למשהו מעשי, אלא להפוך אותה לנשק. איינשטיין סירב לעשות את זה. אופנהיימר שראה באיינשטיין כבר דמות מיושנת בעולם שלו, מישהו שהיה הכי גדול לדורו, לא הכי גדול בדורנו, כן מסכים לעשות את זה. אז יש פה יוהרה, ויש פה היבריס, ויש פה איזשהו סוג של דמות מיתית טרגית. הסרט מבוסס על ספר, על ביוגרפיה, שנקראת American Prometheus, פרומטאוס האמריקאי, שמציגה את אופנהיימר בתור, זאת אומרת, שכותרת הפתיחה של הסרט, בתור פרומטאוס, האיש שגנב את האש מהאלים והביא אותה לבני האדם ונענש על זה, כי בני האדם לא ראוי שיהיה להם את האש, כי הם יחריבו את עצמם ויזיקו לעצמם, אז האיש הביא לעולם את הנשק האטומי, אבל תוך כדי שהוא עושה את זה, או ברגע שהוא עושה את זה, ברגע שהוא מוכיח שהוא יכול לעשות את זה, הוא מתחרט על מה שהוא עשה ומבין את ההרס הפוטנציאלי שיכול להיות מהדבר הזה. באופן מעניין, אף פעם לא חשבתי על כריסטופר נולן כמישהו שיש לו איזשהו סוג של רגישות לנושא היהודי, הוא נראה לי כל כך בלונדיני. סרט שלפחות החצי הראשון שלו מאוד מאוד מתעסק בנושא הזה של יהודים, לא יהדות, יהודים. כל הדמויות יהודיות בסרט, ומדברות על זה, והם מתייחסות אחד לשני לנושא הזה של היהדות, כי הם עושים את זה בשם היהודים באירופה שלא יכולים להילחם בהיטלר. כלומר, יש פה איזשהו סוג של להילחם בהיטלר, היטלר, מה הוא עושה לעם שלנו באירופה, זה הדרך שלנו להחזיר לו ולנקום בו, ואנשים שמסתירים את יהדותם, ולאנשים שחושפים את יהדותם, כמו שאופנהיימר אומר שם בסצנה שהוא פוגש את הדמות של רוברט דאוני ג'וניור, הדמות שלו הוא... לדמות של רוברט דאוני ג'וניור לוקחים אדמירל שטראוס, אבל הוא מתקן את כל המורים, זה קוראים לזה סטרוס, כדי שלא יחשבו שהוא יהודי, חס ושלום, למרות שהוא יהודי, אבל אופנהיימר אומר, לא משנה איך אתה מבטא אופנהיימר, כולם יודעים שאתה יהודי. והרעיון הזה של אנחנו עושים את זה בשם היהודים, בונים את הפצצה בשם היהודים באירופה, אבל גם כשיש איזשהו מרוץ חימוש בין הנאצים ובין האמריקאים, ולנאצים יש פור של שנה וחצי, אופנהיימר אומר משהו מעניין, הדמות של אופנהיימר, במילים שכריסטופר נולן מכניס לפיו של קילין מרפי, השחקן בתסריט, הוא מודע, הוא מבין את זה שהאמריקאים ינצחו במרוץ לפצצת האטום בגלל, או אם תרצו, הנאצים יפסידו בגלל האנטישמיות. הדבר הזה שנקרא פיזיקת קוונטים, היטלר קרא לזה מדע של יהודים. מי שרוצה משהו אבסולוטי לא מתקרב לפיזיקת קוונטים. פיזיקת קוונטים זה נושא, זה מדע שעוסק בפרדוקסים, שבו דברים שלא יכולים לקרות קורים. כלומר, זה מדע שהוא קצת אמור להיות מבוסס אמונה, ולכן אולי יהודים יכולים להתעסק עם הדבר הזה. ומי שבונה את פצצת האטום עבור הנאצים הוא הייזלברג. היום אנחנו מכירים את הייזלברג ככינוי מהעולם הזה של, של שוברי שורות, אבל במקור זה האיש שהיה קולגה של אותם פיזיקאים בימי טרום המלחמה, ואחר כך הפכו להיות מתחרים סביב הנושא של פצצת האטום. הייזלברג בעצמו יהודי, ואופנהיימר מודע לזה שבגלל שהמדענים שבונים פצצת האטום הנאצית הם יהודים, ובגלל שהמדע הוא מדע לא אבסולוטי, אלא מדע שעוסק בפרחות ובפרדוקסים, שהיטלר לא ייתן להם את המשאבים, לכן הם תמיד יהיו בפיגוע אחריהם, ואכן הוא צדק בנושא הזה. אבל הדרמה מתחילה בנקודה הזאת שבה הפצצה לא עומדת בדדליין, הפצצה לא מוכנה בזמן, היטלר מתאבד, גרמניה נכנעת, אבל עדיין מחליטים להפיל את הפצצה על יפן, כי יפן עדיין במלחמה, ואז האם עשיתי את הדבר הנכון, האם שיתפתי פעולה, כבר עשיתי את זה בשביל להגן על העם שלי, אבל בעצם אני הולך ואחראי לג'נוסייד יפני, ופה מתחיל החלק השני של הסרט שבו מתמודד. אם היותו בעבר תומך בקומוניסטים, ותומך בעמדות שמאליות ובאיגודי העובדים, ואז אחרי מלחמת העולם השנייה כזכור יש את מקארתי ואת ציד המכשפות, ופתאום מישהו שהיה לפני רגע גיבור מלחמה, הופך להיות אדם נרדף על דעותיו, ו... סוכן רוסי בפוטנציה. זה הרעיון הכללי של שני הצירים של של הסרט. אני, מהאנשים שדיברתי איתם אחרי שראינו את הסרט, אז יש אנשים שמאוד אוהבים את החלק השני, שיש בו קצת אקשן כזה אינטלקטואלי סביב השאלה מי הדליף לרוסים שגרם להם להביא את, את פצצת האטום שלהם. אני מאוד אהבתי דווקא את החלק הראשון, החלק המדעי יותר. אני, כשאומרים לי נילס בור ואלברט איינשטיין עושים name dropping של, של, של פיזיקאים, אני בשמיים, אני בעננים. וכל המרוץ הזה סביב המדע והפרדוקסים, כי אני חושב ש, ש, שמה שיפה באופנהיימר, זה שזה סרט שמניח את התשתית המדעית והאתית והמוסרית בעצם לכל הסרטים של כריסטופר נולן. כריסטופר נולן כל הזמן עוסק בפיזיקת קוונטים בסרטים שלו, בזה שיכול להיות מצב שבו הזמן הוא סימולטני, הזמן, אפשר לעבור בזמן, אפשר לקפוץ בזמן, אפשר לתקן את הזמן, אפשר שהזמן הפיזי הוא לא שווה לזמן. כל הרעיונות האלה שאיינשטיין דיבר עליהם באופן תיאורטי, ממימנטו ואילך, גם ממימנטו הוא מבחינתי סרט שעוסק ב... במסע בזמן, וגם ותחשבו על הדמות של של ניקולה טסלה, הדמות של דייוויד באווי ב-The Prestige, ביוקרה. המדען הזה שיהיה מוכן לעשות הכל, להרוג, להעלים, לשנות את ההיסטוריה בשביל להוכיח שהתיאוריה שלו עובדת, בשביל לא אכפת לו אם יש לו בזמן אמת דם על הידיים, כדי שהוא יוכל להוכיח שהדבר הזה שהוא רוצה להמציא קיים. עכשיו, אם לא ראיתם את The Prestige, אתם קוראים את התקציר, זה סרט על, על קוסמים, על, על מאבק בין קוסמים. אבל יש שם יסוד מדעי מאוד ברור, ואם אתם לא יודעים שזה סרט שבו ניקולה טסלה מופיע, אז תדעו שזה מופיע, כלום, זה לא ספוילר, אבל תדעו שזה סרט, גם זה סרט על, על מדע. אותנת, ש, שאנחנו מזכירים, סרט שאנשים לא אוהבים בפילמוגרפיה של, של כריסטופר נולן, אבל עוסק בזה של יש מכשיר, שאם לוחצים עליו, הזמן לזמן נתון, מין סוגריים של זמן, הזמן יכול ללכת לאחור. וכמובן בין כוכבים, הסרט של כריסטופר נולן שאני הכי אוהב, שעושה כולו בנושא של מסע בזמן, סביב חורים, מסע בחלל, וסביב חורים, חורים שחורים. ואופנהיימר היה אחד האנשים שניסחו את ה... את התיאוריה הזאת של החור השחור, נתנו לזה את השם החור השחור, בפייפר שהוא כתב, זה סצנה בסרט שאנחנו אומרים כולנו לצחוק בקול גדול, אם אנחנו גיקים של היסטוריה, הפייפר, המאמר שלו שהוא כתב על החורים השחורים, התפרסם ב-1 בספטמבר 1939, ומישהו מהסטודנטים שלו מחזיק את המאמר, את הכתב עת שבו נתפרסם, ואומר, 1 בספטמבר 1939, המאמר שלך על החורים השחורים מתפרסם, זה יום שההיסטוריה לא תשכח, לא תשכח. ואז מישהו נכנס פנימה עם הכותרת על זה שהיטלר פלש לפולין. אז זה, כל הדברים האלה קוראים במקביל. הגילויים בעולם הפיזיקה והחיפוש אחרי הפיזיקה וההתמודדו עם זה שפיזיקה קוונטית היא גם וגם. אז הוא שואל בתחלת הסרט, האם אור הוא גל או חלקיקים? גם וגם, זה לא יכול להיות שיהיה גם וגם, אבל עובדה שכן, זה הדבר הזה. בהמשך, הם מגלים שהגרמנים הצליחו לבקע את האטום, הם הצליחו לזה. עכשיו, הם אנשי תיאוריה, הפיזיקאים בסרט, הם רצים לניירות שלהם ועושים את החישובים ואומרים, אי אפשר לבקע את האטום, המתמטיקה מראה שאי אפשר לבקע אטום, אבל בדלת ליד, יש, בחדר ליד יש מעבדה, ושם הם מנסים לעשות את מה שעשו הגרמנים, ומצליחים לבקע את האטום. כלומר, אי אפשר, על פי התיאוריה, כן אפשר על פי הפרקטיקה. וגם זה הנושא הזה, שהפרדוקסים האלה, הנושא שכריסטופר נולן חוזר אליו, זה הדברים שהוא עושה הרבה בסרטי בטמן, בייחוד אביר האפל, הדמות של בטמן מול הדמות של הג'וקר, של איזשהו סוג של אימות בין שני צדדים, של מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות, ובעיקר מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. כלומר, הצד המוסרי והצד הערכי, בהחלטות ובדברים שאנחנו עושים, האמת והשקר, הנכון והלא נכון, המוסרי והלא מוסרי, גם אלה דברים שעולים בתוך הדמות הזאת של, של אופנהיימר, ופתאום מחזקות את, את היסודות מעולם הפנטזיה ומעולם הקומיקס שכריסטופר נולן עסק בהם בסרטים הקודמים. כלומר, אפשר לעשות את הדבר הנכון והטוב ולקדם את, את המדע של העולם, אבל תוך כדי זה להבין שאנחנו מביאים את העולם על סף של קיליון. אני חושב שכריסטופר נולן, קראתי אותו ברעיון מלפני כמה ימים, דיבר על ה-AI, על האינטליגנציה המלאכותית שעכשיו מדברים עליה, ונותן לזה השוואה לעולם של פצצת האטום, של זה שאפשר לעשות את זה, זה לא אומר שצריך לעשות את זה, ושלדברים האלה יש פוטנציאל הרסני, ושאם יש משהו שהוא רוצה שיקחו מהסרט שלו, זה שלבני אדם יש אחריות על המצאות ועל המדע, שהם... שבהם הם עוסקים. הסרט צולם ב-IMAX 70 מילימטר, אני בעוד שבועיים יהיה בניו יורק, אחד הדברים שאני הכי רוצה לראות זה לקוות שעדיין יהיה אפשר לראות את הסרט ב-70 מילימטר, למרות שבאופן יחסי זה הסרט, חוץ מהקטעים האלה של, של המדע והחיפוש אחר פצצת האטום, אחד הסרטים הכי פחות, אין אקשן בסרט הזה. הסרט בעיקר של, של ניסויים ודיבורים, ומסעים ומתנים, אבל עדיין, סרט ש, שגם שדרמת בית, בית משפט, או דרמת קונגרס, שמצולמת במצלמות 70 מילימטר, כאילו אנחנו נמצאים בעידן הזה של ימי בילי ויילדר ודייוויד לין, ו, וכל הבמאים הבמאים הגדולים שצילמו עבור מסך גדול, עבור מסך ענק, ומהבחינה הזאת זה אפקטיבי, כי הוא מצליח לגרום לזה שגם סצנות הפנים וסצנות הדברניות, יש בהם איזושהי אנרגיה מאוד חזקה. אז מי שבא בשביל האקשן של כריסטופר נולן, אין. מי שבא בשביל הדיון ההיסטורי והמדעי והמוסרי, אנשים שיש להם איזשהו סוג של פנטזיה להיכנס לחדרים שבהם עשו את הדברים האלה, לא רק עשו, אלא שאלו האם כדאי לעשות ומה צריך לעשות, אז הסרט מרתק. לכן, הדבר הזה שאמרתי, הוא לא נראה כמו סרט רגיל של כריסטופר נולן, הוא יותר דומה לסרט, נגיד של רון האוורד. תחשבו על נפלאות התבונה, יש משהו בדמות הזאת של ג'ון נש, והדמות של רוברט אופנהיימר, מישהו ש... מציגים אותו כבן אדם שיש לו את היכולת לראות פנימה לתוך היקום, או לתוך הזה, שהוא מבין משהו, יש לו איזשהו סוג של ראייה מדעית שרואה יותר עמוק ויותר אבסטרקטי מרוב האנשים, ולכן הוא יכול להגיע לתובנות שהוא הגיע אליהם. ואגב כך, הוא גם היה נהנתן ורודף נשים ופלרטטן ונואף סדרתי וניהל מערכות יחסים מקבילות עם כל מיני אנשים, ולכן שואלים את השאלה הזאת, האם בן אדם שיש בו איזשהו סוג של סימני שאלה מוסריים בבחינת היחס שלו לבני אדם או היחס שלו למדינה שלו, האם בן אדם כזה אפשר להפקיד על אותו על פרויקט של משימה בעלת של ביטחון לאומי. גם זה דיון שיש שם. יש המון דמויות משנה, יש שם את מאט דיימון בתור הגנרל שמפקד על הפרויקט הזה, ובעיקר, ואם זה הפרק האחרון ממה שיש לי בתובנות שכבר יש לי לגבי הסרט שאהבתי בסוף הדבר, יש את העניין הזה שבו כדי ליצור את לעשות את את פצצת האטום, לעשות את את הניסוי האטומי הראשון, הצבא האמריקאי ביוזמתו של אופנהיימר בונה עיר במדבר בניו מקסיקו בלוס אלמוס, לכן אנחנו מכירים את זה כפרויקט מנהטן או פרויקט לוס אלמוס בעולם בהיסטוריה, ו בונים שם עיר שהיא כאילו צצה מהמערב הפרוע, כמו סט של סרט. עיר שאליה אמורים לעבור כל המדענים שעסוקים בפרויקט, כי הוא אומר שאם לא תבנו שם עיר, אז צריך להביא את המדענים ואת נשותיהם ואת המשפחה שלהם, שכולם יהיו שם, כי אחרת לא נקבל את המדענים הכי טובים, כי הם צריכים לעבוד על זה שנתיים שלוש בצורה מרוכזת, ולהיות סמוכים למעבדות שבה עושים את הניסויים עצמם. והסיטואציה הזאת של עיר באמצע המדבר, פתאום זה עשה לי פלשבק, שלפני כמה חודשים ראיתי את הסרט עם הרי סטיילס ופלורנס פיו, שגם משחקת בסרט הזה בתפקיד מאוד מאוד דומה, סרט שנקרא אל תדאגי יקירתי, סרט שבימה אוליביה ויילד, שגם הוא מתרחש באמצע המדבר, בעיר בדיונית שבונים בלב המדבר, כדי לעשות איזשהו סוג של ניסוי סופר סודי של הצבא האמריקאי. ונזכרתי בפתיחת אינדיאנה ג'ונס הקודם, לא החדש, הקודם, שמתחיל בעיר כזאת, שנמצאת, נבנית באמצע המדבר, ושעושים שם ניסויים אטומיים, זה בשנות ה-50, לא בשנות ה-40, עושים ניסויים אטומיים במדבר, כדי לראות את איזה הרס יהיה לעיר, ואינדיאנה ג'ונס תקוע באמצע העיר הזאת, ואז הוא מסתתר, ממש הסצנה הראשונה, אני חושב, באינדיאנה ג'ונס הקודם, והוא מסתתר בתוך מקרר ישן, שמואף לקיבינימט מההדף של פצצת האטום, וכן הלאה וכן הלאה. ולבסוף, כזה, קפצו לי כל הערים במדבר שהצבא האמריקאי בנה, היה סרט תעודי על ערך מנדלסון, סרט ישראלי שעשה דוקי דרור לפני כמה שנים, ואחד הדברים שערך מנדלסון עשה, אחרי שהוא ברח מגרמניה, הוא בא לישראל, בנה בישראל, עשה פה כמה פרויקטים, את בית חולים הדסה, ואת הקמפוס של האוניברסיטה העברית בהר הצופים, ואיכשהו היה מיודד עם אלברט איינשטיין וכל החבורה הזאת, והגיע בסופו של דבר לאמריקה, ושם ביקשו ממנו בתור אדריכל גרמני, לבנות עיר באופן גרמני, על הבנייה הגרמנית, כדי לבחון האם הפצצות של חיל האוויר האמריקאי יכולות לחדור את הגגות של העיר הגרמנית הטיפוסית. אז הוא בנה עיר כדי שהאמריקאים יפציצו אותה בלב המדבר. כל הסיטואציות האלה, בכל הסרטים האלה, כל האנשים האלה של הניסויי נשק בלב המדבר, בתוך ערים שנבנות מכלום ונחרבות בעבור ניסויי נשק, יש פה איזשהו סיפור, איזושהי מטאפורה סופר קולנועית, וזה אחד הדברים שחזקים בסרט הזה של נולן, שפתאום אנחנו מבינים שיש משהו בעולם הזה של להמציא המצאות ולבנות דברים, שהוא משהו שהוא מאוד דומה ללעשות קולנוע. ואופנהיימר הוא קצת הוויז'נרי, האיש הזה, החולם חלומות, החולמני, שהוא קצת מעין במים, הוא קצת מעין יוצר, שבא ואומר באמצע המדבר, קצת כמו אורי זוהר בחור בלבנה, תבנו פה עיר, נוקש באצבע ונבנית עיר, כדי להפוך להיות אתר ניסויים עבור הצבא. קצת כמו שבמאי אומר למפיקים שלו, פה תבנו את הפורה, ואותה עיר שנבנית, באמת נבנית עבור הסרט, עבור הסרט הזה. יש פה איזושהי אמירה, כלשהי בין המדען השנוי במחלוקת, ובין היוצר השנוי במחלוקת, ובין למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, האגו, הרצון להתפרסם, הרצון להתפרנס, הרצון לעשות משהו שלא נעשה, וגם בסופו של דבר איזשהו מחיר שמשלמים על על הדבר הזה, והרצון בהוקרה. יש משפט שאיינשטיין אומר בסרט, בסופו של דבר כשנותנים לך פרס, תזכור, הם לא נותנים את הפרס לך, הם נותנים את הפרס להם. ואני מניח שאם כריסטופר נולן אכן יזכה באיזשהו אוסקר עבור הסרט הזה, זה משפט שהוא יוכל להגיד להוליווד, שימצא אותו, אבל שהוא מנהל איתה מערכות יחסים, כן, במאי בריטי, בהוליווד, בסופו של דבר, אם הוא מקבל אוסקר על אופנהיימר, על האיש שהמציא את פצצת האטום והכניס אותנו על סף, על סף סוף העולם, בסופו של דבר זה לא פרס עבורו, זה פרס עבור הוליווד. שבוע שעבר עשיתי עניין גדול מזה שפסטיבל ירושלים התחיל ב-1983, בשבוע שבו יצא Everything Counts של, של דיפש מוד, יופי של תיאוריה, רק שטעיתי בשנה, פסטיבל ירושלים נפתח ביולי 1984 ולא ביולי 1983. אבל אם הסתובבתם סתם, לא בפסטיבל, ב-1983, אחרי ששמעתם את... Just Can't Get Enough, לא, סליחה, את Everything Counts של דיפש מוד, יכולתם לשמוע גם את השיר הזה. בגרסה שלא הייתה מנוגנת הרבה ברשת ג' מזה אנחנו מסיימים, Pale Shelter, אי אפשר לחשוב על פצצת אטום בלי לחשוב על ה-Pale Shelter שלא יעזור לנו לשרוד את הדבר הזה. שבוע בברבי, כן?
סינמסקופ,
סינמסקופ.
עם יאיר רווה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.